אנחנו בפרק ד' בנתיב התשובה, עמוד קוף נון זין. המהר"ל מסביר, כמו שאנחנו לומדים זה כמה שיעורים, את המחלוקת שמופיעה בגמרא במסכת ברכות, מי גדול יותר, האם צדיקים או האם בעלי תשובה. מחלוקת בין רבי יוחנן לבין רבי אבאו. והמהר"ל הסביר שבעצם יש כאן שתי בחינות, ובכל אחת מהבחינות הללו יש יתרון לצד אחד. יש צד שבו יש לצדיקים גמורים יתרון על פני בעל תשובה שאף פעם לא נפגמו מצד גופם, שהרי לא חטאו, ויש יתרון לבעלי תשובה מצד נשמתם, שנשמתם גילתה בעצם אור מאוד גדול שמשך אותם להידבק בשם, למרות שבתחילה הם היו שקועים במדרגה חומרית. אז יוצא שהמחלוקת הזאת, כמו כל המחלוקת שבין החכמים, היא מחלוקת לשם שמיים. מה זה מחלוקת לשם שמיים? מחלוקת לשם שמיים זה מחלוקת שהיא לא רק, שהיא לא מטרתה מחלוקת, אלא מטרתה בירור האמת. ואז מה יוצא במחלוקת של לשם שמיים? אלו ואלו דברי אלוקים חיים. במחלוקת של לשם שמיים אין מי צודק ולא צודק. במחלוקת של לשם שמיים כולם צודקים. זה ההבדל. במחלוקת שלא לשם שמיים, אחד רוצה להוכיח שהשני לא צודק. זה לא המחלוקת שבין החכמים. מחלוקת בין החכמים היא לא מטיב כזה. מחלוקת בין החכמים זה לא אני אוכיח שאתה לא צודק, אלא אני מברר את האמת בפן אחד, ואתה מברר את האמת בפן אחר. וכמובן, המציאות כוללת גם את הפן הזה וגם את הפן הזה. אנשים מאוד מופתעים כשהם מגלים שיש דבר כזה בתורה, מחלוקת לשם שמיים. כי הם לא רגילים לדבר כזה. מבחינתם, או X צודק או Y צודק. לא יכול להיות שגם X ו-Y, שניהם יהיו צודקים. אחד צריך לנצח. ככה עושים, כשעושים איזה פורום כזה, אז פאנל, כן, מביאים אנשים כדי, כמו בנגיד מתאגרפים, אז אחד צריך לנצח את השני, נק אאוט, פאף, להפיל אותו וזהו. ככה משתמשים היום בשיטות האלה, וזה לא המדרגה של תורה, כי חכמים שייכים לתורה שהיא תורת אמת. אז ודאי שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, גם בית הלל וגם בית שמאי, וכל החכמים שחולקים בתלמוד, מחלוקתם היא לשם שמיים. פירוש הדבר, שבכל אחד מדבריהם יש אמת. צריך לחפש אותה וצריך לברר אותה. אז אמר המהר"ל שזה ברור שיש צד אחד שזה יש מעלה לצדיקים גמורים, ויש צד אחר שיש מעלה לבעלי תשובה. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, תלוי על איזו בחינה אתה מדבר. כן, זה יסוד מאוד גדול, מאוד חשוב. מי שלומד תורה הוא צריך להתרגל לזה, שלא באים לנצח אף אחד פה. זה לא כמו בעולם האנושי, כשיש מחלוקת בין בני אדם, אז אחד רוצה להיות צודק, ואיך הוא יהיה צודק? על ידי שהשני לא יהיה צודק, אבל זה לא ככה. לכן מצאנו בגמרא דבר מפליא, שהחכם שלא מסכים עם החכם האחר, נגיד מחלוקת אביי ורבא, כן, נגיד שיש מחלוקת בין אביי ורבא, אז אנחנו נמצא שאם מקשים מחלוק, אם מקשים קושיה על רבא, אביי שהוא חולק על רבא, הוא מתרץ את הקושיה שמקשים על רבא. פילפלאי, מה אתה מתרץ על קושיות שמקשים עליו? ההפך, זה האינטרס שלך שהוא יישאר בקושיה, נכון? אם מקשים מחלוקת על רבא, האינטרס של אביי שיקשו על רבא, אז למה אביי הולך לתרץ קושיה שמקשים על רבא? כי זה לא דברי חוכמה. חכמים אמיתיים, גדולים, צדיקים, הם לא מחפשים שהשני יישאר בקושיה. הם מבררים את האמת. ואם הם יודעים איך לתרץ קושיה שמקשים על זולתם, הם יתרצו את זה בשמחה? עד רבה. וחייב יחילי אביי, יש אינטרס שרבה יישאר בקושיה? מה זה צריך להיות? אז הוא יתרץ קושיה, ולכן מצאנו בגמרא דבר מפליא מאוד, שחכמים שחולקים אחד על השני, מתרצים אחד את השני. פילי פלוי, הלוואי שככה העולם יתנהג, אז אם העולם יתנהג בצורה כזאת, אז על זה נאמר, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שאף על פי שהם לא מסכימים בדעתם, כי הם מבררים את האמת עד תומה, הם בכל זאת בשלום גדול, בשלום, באהבה, באחווה ורעות, והם לא אויבים זה לזה, כמו שחושבים. זה אצל החכמים הגדולים. יש דרגות אחרות. אבל אצל החכמים הגדולים ככה זה. כי תסתכלו בגמרא, תראו שככה זה. לפעמים מחלוקת שלהם היא מאוד חריפה. ובכל זאת, הם אוהבים אחד את השני מאוד. זה דבר שצריך ללמוד. אז לכן המהר"ל כאן, מה הוא עושה? כמו בכל הספרים שלו, הוא מוכיח, הוא מראה, מהו הצד הנכון בכל אחד מן הדעות. אין פה מי צודק ומי לא צודק. יש צד אחד שצדיקים גמורים הם עולים למעלה מכולם, ויש צד אחר שלבעלי תשובה יש יתרון עצום, דווקא בגלל שהם בעלי תשובה ועלו מבירה עמיקתא. בסדר? טוב, אפשר להמשיך. אנחנו עכשיו בסוף קופנון זין, כעשר שורות מן הסוף. ומחלוקת איזה מעלה יותר עליונה, ולפיכך כל הנביאים לא נתנבו אלא לבעלי תשובה. ככה היה כתוב בגמרא, כן? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם לא נתנבו אלא לבעלי תשובה. פלואים, כל הנביאים. מדהים, כל הנביאים לא נתנבו אלא לבעלי תשובה. זאת אומרת, אם מישהו שואל אותך, תגיד לי מה זה דברי נבואה, תגיד לו, כל הנביאים לא נתנבו אלא לבעלי תשובה. פילי פלואים, צריך להסביר את זה. ומחלוקת איזה מעלה יותר עליונה, ולפיכך, כל הנביאים לא נתנבו אלא לבעלי תשובה. כי הנביאים, עכשיו, המהר"ל מסביר דברים עמוקים, בצד של המהות שלהם. מה הקשר בין נביאים לבעלי תשובה? הרי רבי יוחנן לא אמר סתם ככה איזה אמרה, סיסמה כזאת. כל הנביאים לא יתנבו לבעלי תשובה, זה ייתן בעלי תשובה, תדעו לכם, כל הנביאים דיברו עליכם. אלא יש פה עניין מהותי, זה מה שהמהר"ל מלמד בכל הספרים. כל האמרות של רבותינו צריכות לימוד, צריכות העמקה. למה הביטוי הזה, כל הנביאים לא נתנבו אלא לבעלי תשובה? אז הוא מסביר, כי הנביאים הם בני אדם בגוף. איך אפשר שיראו בנבואתם מדרגת הצדיק הנבדל? המדרגה שיהיה לו לעתיד לבוא, דבר זה אי אפשר. רק על זה נתנבו, על מדרגת בעלי התשובה, שהיה נפשם מוטבע בחומרי כשהיו חוטאים, ואף כי חזרו בתשובה, אין לנפשם מדרגה נבדלת לגמרי, ופירוש זה מבואר. או, אז מה הוא אומר בעצם? מה הוא אומר המהר"ל? מה הוא מסביר? הוא מסביר דבר מיוחד מאוד. בואו נחזור לדברי רבי יוחנן. רבי יוחנן, על מי הוא רוצה לדבר? על מי הוא רוצה לדבר, רבי יוחנן? נכון. רבי יוחנן רוצה לדבר על מעלתם של הצדיקים שאף פעם לא חטאו. בסדר? אבל במה הוא פתח? לא, הוא לא פתח בצדיקים גמורים. במי הוא פתח? בבעלי תשובה. או, יפה מאוד. רבי יוחנן, שבעצם רוצה לדבר על מדרגת הצדיקים הגמורים, הוא לא מתחיל מיד בלדבר בצדיקים הגמורים. תראו איך הוא סידר את דבריו, רבי יוחנן. בוא תלמד מחוכמתו של רבי יוחנן. בוא נהיה תלמידים של רבי יוחנן. בסדר? בוא נשתדל להיות תלמידים של רבי יוחנן. כדי להיות תלמידים של רבי יוחנן צריך לדגדג בדבריו. זה התפקיד של התלמיד, לדגדג בדברי הרב. איך הוא התחיל? הוא לא התחיל מיד בלדבר בצדיקים גמורים. הוא התחיל קודם כל בלדבר בבעלי תשובה. מעניין. אתה רבי יוחנן רוצה להגדיל את מדרגת הצדיקים הגמורים. אתה רוצה להראות שצד מדרגת הצדיקים הגמורים זה מדרגה עצומה. נכון? אבל לפני זה פתאום אתה מתחיל לדבר על בעלי תשובה. למה? רק רגע ידידיה. למה זה ככה? למה? למה הוא ניגש לזה בצורה כזאת? אז בוא נראה. בוא נקרא את דברי רבי יוחנן. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים, עין לא ראתה אלוהים זולתך. העין של מי? זהו. עכשיו צריך ללמוד את דברי רבי יוחנן. העין של מי? לא, תסתכלו בדברי רבי יוחנן. אנחנו החלטנו שאנחנו תלמידים של רבי יוחנן. אז אם אנחנו תלמידים של רבי יוחנן, צריכים לדגדג בדבריו. העין של מי? העין של מי? ידידיה. מה? ברור. יפה מאוד. לכן הוא פתר בנביאים. אתם הנביאים יכולתם לראות את המדרגה של מי? של בעלי תשובה. אבל אתם לא יכולים לראות את מה? אתם לא יכולים לראות את המדרגה של הצדיקים הגמורים. או, עכשיו זה מתחיל להיות יותר ברור מה אמר רבי יוחנן. ויותר ברור אפילו למה הוא פתח פתאום בבעלי תשובה. כי רבי יוחנן בא לדבר על מה שהנביאים היו מסוגלים להשיג, ומה שלא היו מסוגלים להשיג. הנביאים יכלו להשיג את מדרגת בעלי תשובה. תכף נסביר למה. אבל הם לא יכלו כבר להשיג את המדרגה של הצדיקים הגמורים. וזה מה שמברר, מה? מה זה מברר הדבר הזה? מה הנביאים יכלו להשיג ומה לא יכלו להשיג? את מה זה מברר? זה מברר את? זה מברר את מעלת הצדיקים, יפה מאוד. זה מברר את המעלה של הצדיקים הגמורים. הצדיקים הגמורים נמצאים במעלה כזאת גדולה וגבוהה שאין לעין של הנביא השגה בהם. לשם נביא לא מטפס. או, עכשיו אני מבין איך רבי יוחנן מברר לי את מדרגת הצדיקים הגמורים. הרי בשביל מה רבי יוחנן בא בגמרא? כדי לברר לי את מדרגת הצדיקים הגמורים. אז איך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה בצורה פילי פלאים. הוא בא ואומר, בוא אני אסביר לך מה נביאים יכולים לראות, ומה הם כבר לא יכולים לראות. הם לא יכולים לראות את מדרגת הצדיקים הגמורים. לאן הם מגיעים? שם הם לא מגיעים. או, עכשיו שאת זה אנחנו כבר הבנו. זה פשט עד עכשיו אגב. תדעו לכם שעד עכשיו זה פשט הגמרא. זה פשט דברי רבי יוחנן. אבל דבר אחד אני עוד לא יודע. מה גורם ל... לא! מה גורם? יפה, כל הכבוד יוסף. מה גורם לנביאים שהם לא יכולים להשיג את המדרגה של הצדיקים הגמורים? מה קרה? אתה יודע מה זה נביא בדיוק? אתה יודע מה זה נביא? דוד, השם מדבר איתו והוא מדבר עם השם. והוא איש אלוקים. והוא לא מסוגל להשיג את המדרגה של הצדיקים הגמורים. מה קרה? מה גורם לכך? מה המגבלה שיש בנביאים שעושה שמדרגת הצדיקים הגמורים לא יכול להשיג? וזה מה יברר? זה יברר מהי מעלתם של הצדיקים הגמורים. אתה רוצה בדיוק להבין מה מעלתם? אסביר לך. אם אתה מצליח להבין למה נביאים לא יכולים לטפס לשם, אז אתה תבין במה הצדיקים הגמורים הם יותר עליונים מן הבעלי תשובה. זה מה שהמהר"ל עכשיו מסביר. בוא תראו את זה. עכשיו, עד עכשיו התחלנו פשט. עכשיו בוא נראה בעצם מה המהר"ל מסביר. כי הנביאים הם בני אדם בגוף. הנה הוא אומר את זה מפורש. כי הנביאים הם בני אדם בגוף. איך אפשר שיראו בנבואתם מדרגת הצדיק הנבדל, המדרגה שיהיה לו לעתיד לבוא? דבר זה אי אפשר. רק על זה נתנבו, על מדרגת בעלי תשובה, שהיה נפשם מוטבע בחומרי כשהיו חוטים. ואף כי חזרו בתשובה, אין לנפשם מדרגה נבדלת לגמרי, ופירוש זה מבואה. או, עכשיו מבואה. שמה מסביר המהר"ל? שהנביאים, עם כל זה שהם נביאים, יש להם מגבלה. מה המגבלה? גופם. יפה מאוד. עם כל זה שהם נביאים, אבל עדיין הם בעלי גוף. ולכן הרמב״ם אומר שבזמן שהנביאים היו מתנבאים, מה היה קורה להם? מה? כן, הם היו מתעלפים. בגלל שהמדרגה הגופנית שלהם לא יכלה לשאת, לא יכלה לסבול את ההתגלות האלוקית, חוץ מי? חוץ ממשה רבינו. חוץ ממשה רבינו. הוא היחיד שהיה מתנבא ומקיץ. הוא לא היה צריך להיות לא בחידות ולא בתמונה ולא בשינה. והוא היה עומד ולא נופל. יפה מאוד. כי הייתה לו מדרגה מיוחדת, הייתה לו מדרגה נבדלת, משה רבינו. משה רבינו לא נס לכו, לא קעת עינו, הוא לא ידע מה זה בכלל חיי חומר וחיי גוף, 40 יום ו-40 לילה, מים לא, לחם לא אכל, מים לא שתה. זה משהו מיוחד. משה רבינו זה משהו אחר. אבל כל הנביאים כולם, עם זה שהם היו נביאים, הייתה להם מגבלה. הם בסופו דבר בני אדם שחיים בגוף. והגוף הזה הוא מסך, הוא מחיצה, הוא חוצץ בינם לבין העולם המופשט. העולם עין לא ראתה אלוהים זולתך. לכן הם לא יכלו לראות את מדרגת הצדיקים הגמורים. כי מדרגת הצדיקים הגמורים למה היא שייכת? היא שייכת לעולם הנבדל. ואיך רואים שהם שייכים לעולם הנבדל הצדיקים הגמורים? שהגוף שלהם בעולם הזה לא שלט עליהם. וההוכחה שהם לא חטו. בזה שהצדיקים הגמורים לא חטו, הם הוכיחו שאצלם הגוף הוא לא קובע. כי אצל מי שהגוף אצלו קובע, ודאי שהוא חוטא. רק, ודאי שהוא חוטא. זה, זה, זה מצד גופו שהאדם חוטא. לא מצד נשמתו הנבדלת. אלוקים, נשמה, אלוקיי, נשמה שאתה תביא תאורה, אלא הוא חוטא כמובן מצד גופו. אז אם יש לך צדיק גמור שלא חטא, זה סימן שהוא בכלל לא נמשך גופו, שבכלל אין לו שום שיעבוד לגוף. אם זה ככה, עכשיו אני מבין למה נביא לא מגיע לשם, כי נביא זה עדיין אדם בגופו, אז מצד ההשגה הוא לא יכול לטפס עד לשם. ועל זה אפשר להגיד, חכם עדיף מנביא. כי החכם זה לא רק מי שיודע הרבה, זה כמובן מי שצדיק הרבה. הגדרה של חכם בישראל זה לא מי שיש לו תואר ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. זה מי שיותר צדיק מזולתו. חכם וצדיק זה הולך ביחד בישראל. אז לכן הוא יש לו השגה מעבר להשגת הנביא פילי פלאים. זה חידוש של, של גמרא במסכת בבא בתרא, שלחכם יכולה להיות השגה עדיפה על השגת הנביא. זה פילי פלאים הדבר הזה לכאורה. הרי נביא, מה אתה רוצה יותר מזה? שבנו של אדם מדבר איתו. כן, החכם עולה ומטפס למעלה מזה. אז אם כן, עכשיו אומר לנו המהר"ל, שהדבר הזה שאומר רבי יוחנן, זה לא סתם שהוא התחיל בנביאים. כדי להגיד לך, נביא ובעלי תשובה יש להם דבר משותף. יש קורלציה, יש משהו משותף ביניהם. יש איזשהו קשר. אבל כשאתה מגיע לצדיקים הגמורים, שמה זה כבר הרבה למעלה מזה. עד כאן דברי המהר"ל. כן.
למה שצדיק לא יהיה נביא, ולמה שנביא לא יהיה צדיק?
זה ברור שזה צריך להיות. אתה אומר, הרי פה מציבים את שני הדברים, כאילו, לא. אז אני אסביר לך למה. באמת, בגלל שהרמב״ם כותב בשמונה פרקים, שלנביא צריכות להיות כל המעלות השכליות, ורוב המעלות המידותיות. ולא כל המעלות המידותיות. אתה מבין? זאת אומרת, שיכול להיות, כן, ומצאנו את זה בנביאים. מצאנו בנביאים, הוא עושה בעצמו, עורך בעצמו רשימה, שהנביא, מצאנו נביאים, שלא היו להם את כל המעלות המידותיות, ובכל זאת נתנבו, כי היו להם כמובן רוב המעלות המידותיות, הם היו אנשים עצומים, אבל כשפה לא באים לעשות השוואה בין הנביא לבין הצדיק, אלא באים להגיד, שבעלי תשובה יש בהם דבר שמגביל אותם ביחס לצדיק גמור. כמו שלנביא יש דבר שמגביל אותו לעומת העולם המופשט לגמרי. אתה רוצה להקיש מזה שאפשר לעשות השוואה בין נביא לבין צדיק. זה לא מה שרבי יוחנן בא לדבר. רבי יוחנן לא בא לעשות השוואה בין צדיק לבין נביא. הוא שם, הוא אומר, יש מציאות כזאת, שכמו שאצל נביא, הגוף הוא מחיצה, וככה הוא מסביר שם, הרמב״ם, שכל מידה לא טובה, זה מחיצה בענייני נבואה. מה עושה את המדרגות בין הנביאים? נביא יותר גדול או יותר קטן? הוא אומר מידות, כי מידות לא טובות, זה מסך בין האדם לבין השם. אם אחד יש לו שתי מידות לא טובות, שני מסכים. שלוש מידות לא טובות, שלושה. עכשיו מה זה מידות לא טובות? אצל הנביאים כמובן זה לא שהוא עושה דברים, אלא זה לא לגמרי מלוטש. אז זה כמו זכוכית שלא לגמרי מלוטשת, היא לא נותנת לאור לעבור. נכון, יפה מאוד. הוא ענב, אבל לא כמו משה רבינו. לא כמו משה רבינו? אז הזכורית היא לא מלוטשת, אז אתה לא תראה לגמרי. או אתה גיבור, כן. אבל כמו מי אתה גיבור? גיבור, לא מפחד. לא מפחד לגמרי? קצת מפחד. קצת מפחד, מיד זה מטשטש את הראייה של הנביא. כי הנביא צריך להיות חכם, גיבור, עשיר, והרמב״ם מסביר שכל זה, זה בענייני מידות. הוא אומר שהעשיר לא הכוונה שיש לו כסף. שמח בחלקו. זה הכוונה. לא שמח בחלקו, אתה לא עשיר. אם אתה לא עשיר, אתה לא נביא. כן, הוא שמח בחלקו, אבל לפי מדרגה של נביא צריך להיות שמח בחלקו. לפי מדרגה של נביא צריך להיות גיבור. כשהקדוש ברוך הוא הרי לוקח את הנביא, אומר, בוא, אני רוצה לשלוח אותך. כן, איך תגיד לבני ישראל שהם חוטים גדולים? אבל ייתנו לי אגרופים. כן, ייתנו לך אגרופים. נו, אבל אתה בשליחות. הבנת? כן. אני אמרתי, ההשוואה היא לא בין נביא לבין צדיק. ההשוואה זה בין השגת הנביא, עד לאיכן הנביא מטפס, ועד לאיזה עולם הצדיק קשור. הצדיק קשור לעולם. יכול להיות שהנביא גם לא משיג את העולם שלו עצמו, כי הוא צדיק. הרבה פעמים אנשים שואלים, איך הנביא לא ידע? מה אתה חושב שנביא ידע הכל? חושבים שנביא זה אחד שאתה הולך אליו, ואתה שואל אותו, כל מה שאתה רוצה הוא אמור לדעת הכל. מה פתאום? הנביא לא יודע הכל. הנביא יודע מה שהקדוש ברוך הוא החליט לגלות לו. יכול להיות שדבר שנמצא לידו הוא לא יודע. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא נותן לו לראות את זה. הנביא לא רואה הכל. אז יכול להיות, הרי הנביא הוא צדיק, אז גם את עולמו עצמו הוא לא משיג. לא, הוא לא משיג את העולם הזה, הרי הוא בעצמו צדיק. נכון, הוא בעצמו צדיק, ואת העולם הזה של הצדיקים הוא לא משיג, כי זה עולם מופשט. כן? בבקשה.
עוד דבר, אבל יש אנחנו מכירים מצבים שלא נביאים שהתקלפו עם הגוף שלהם. נכון?
אליהו הנביא?
פה זה משהו שהגוף לא
שלט בו,
אז פה דווקא הנביא
יוצא כאיזשהו... כן, הוא באמת אליהו הנביא, לכן אליהו הנביא יש לו מימד מאוד מיוחד.
מימד רוחני.
מימד מאוד מיוחד, שהוא יכול אפילו לבשר על הגאולה ועל המשיח. הנה אני שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. כן, זה נכון. במגיד משרים... של רבי יוסף קארו, הוא מגלה, המלאך מגלה לרבי יוסף קארו, רבי יוסף קארו בלשולחן ערוך היה מלאך, שהיה מגלה לו סודות התורה. אז הוא מגלה לו למה קוראים לו אליהו הנביא. תמיד אומרים אליהו הנביא. הרי היו נביאים שהיו... בלי סוף נבואות. כמה נבואות אתה יודע מאליהו הנביא? כמה נבואות אני יודע מהנביא ישעיה? זה אני, כל ספר ישעיה. 66 פרקים. אבל כמה נבואות אתה יודע? אז למה אתה דווקא קורא לו אליהו הנביא, אליהו הנביא? אז הוא אומר לו, זה שכתוב אליהו הנביא זה כדי לרמוז, ששם השם חתום בו. אל, י' כ' ו' כ' הנביא, זה עוד פעם אה. אז הוא אומר לו, המדרגה המיוחדת של אליהו הנביא, ששם השם מלווה אותו. זה מיוחד. לכן מקפידים להגיד אליהו הנביא, כדי שיהיה צירוף אותיות של שם השם. טוב, זה תשובה. כן, מה עוד? כן, ידידיה.
בשיעור הזה, תלמידי רבי יוחנן למדו שנהיה חכמים ולא צדוקים.
טוב, כן.
מה זה אומר?
שהם קשורים לגוף, הייתי מבין בדיוק הפוך. שהם עכשיו בזמן הנבואה ממש, הם לא קשורים בכלל לגוף. כלומר עכשיו שורפים את זמן הנבואה הזה. הם לא קשורים לגוף, שהרי הם יושנים, הם מתעלפים, הם לא יכולים לקבל נבואה. הם לא קשורים לגוף. לכן ממילא, הנביאים עצמם, יש מצב כזה, יש בזמן הנבואה ממש, הם כן יכולים לדבר.
בזמן הנבואה ממש, כדי שמשהו מופשט יתגלה להם, הם צריכים להתפשט מהמדרגה החומרית. אבל אם אדם יתפשט מן המדרגה החומרית לגמרי, הוא ימות. זה כמו שאדם יכול להפסיק לנשום. כן, דקה. שתי דקות, בסכנה. שלוש, קדיש.
אני שלוש דקות
יכול. אתה שלוש, הוא שלוש. ארבע. בסדר, ארבע. בסדר? זאת אומרת, שמה שהנביא יכול לתפוס, זה מאוד מאוד מוגבל. כמה הוא יכול להתפשט מן המדרגה החומרית? מאוד מוגבל. זה לא, זה כמו אדם. אותו דבר, הולך לישון. הולך לישון, נשמתו עכשיו משוטטת. יש אנשים שחושבים שבזמן שאדם יושן, נשמתו עוזבת אותו לגמרי. נשאר פה למטה איזה גוף, פגר, ועכשיו הנשמה חופשית. אם חלילה וחס נשמתו של אדם הייתה עוזבת אותו לגמרי בזמן השינה, היה צריך מדע כל פעם שאדם מתעורר בבוקר. לנסות לעשות החייאה. זה אחד מ-60 של מיטה. ולכן צריך לדעת שעדיין, בזמן שאדם ישן, נשמתו קשורה אליו. ודאי, אחרת הוא, זה נקרא מת, לא אחד מ-60 של מיטה, זה נקרא מיטה. פגר, נגמר, צריך לקבור אותו כל בוקר. אז זה לא העניין. העניין הוא שנכון שיש שלב, יש מדרגה מסוימת שהנשמה היא יותר חופשית בזמן שאדם ישן מאשר בזמן שאדם ער, אבל זה עדיין מגביל אותה. לא יכולה, ואחרת עובדה שכל אחד לא הופך להיות נביא בזמן שנתו. למה כל אחד לא הופך להיות נביא בזמן השינה? לפי זה הנשמה חופשית. תשיג את הכל, משוטטת בכל העולם, אבל תראה את הכל. כן, אם אתה רבי צדוק הכהן מלובלין, יש לך קונטרס החלומות, ששם הוא מספר מה התשובות שהוא קיבל לכל השאלות שלו בסוגיות בגמרא. זה משהו אחר, כי הגוף אצלו לא יקב כנראה כל כך. אבל אדם רגיל, אדם רגיל. אדם רגיל, הגוף עוד מאוד 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 קובע בזמן שאדם ישן. מאוד קובע. ולכן זה מגביל גם את השגות נשמתו. אין בר בלא תבן. חלומות שב ידברו. מה חלומות שב ידברו? אבל הקדוש ברוך הוא כידוע מדבר על אדם וחלום. כן, תלוי אצל מי. יש אחד שכל החלומות שלו זה אבל, אבלים, היה יותר טוב אם הוא היה נשאר ער, זה מאוד היה עוזר, ויש אחר שאכן חלומותיו זה אחד מדרגות הנבואה, כמו שאומר הרמב״ם, שיש דרגה של נבואה שנקראת חלום. היינו כחולמים. כן, בתחילת השינה, בזמן שאתה מת, עייף, לא עייף, כן, כן, כן.
לגבי בעלי תשובה, אז בזמן הנביאים, בעלי תשובה,
לא היו נביאים בעלי תשובה? לא, מה פתאום? ודאי שלא. אז נביאים היו צדיקים גדולים מאוד. הנביאים היו אנשים שבמעלתם הם התחילו אחרי שאדם נחשב כבר לצדיק גמור. משם זה מתחיל, העניין. כמו שהרמב״ם אומר, אם יבוא אדם ויגיד, אני נביא, מה עושים?
לא
מה? לא, לפני שבודקים אותו, בודקים אם הוא צדיק. לא מתחילים לבדוק אם הוא נביא. אם אחד יודע שהוא אדם לא גדול בתורה, ולא גדול במצוות, ולא גדול במעשים טובים, אומרים לו, טוב, בסדר, שמענו.
לא, אבל בעל תשובה יכול להגיע לרמה
שלו. בעל תשובה יכול להגיע לכל דבר, אבל זה לא הנושא. הנושא הוא, מי יכול להיות נביא? צדיק. עכשיו, בעל תשובה גם יכול להיות צדיק, מה יכול להיות? למה לא? זה לא הנושא כאן, הנושא הוא לא זה. זה לא הנושא אם בעל תשובה יכול להיות נביא. זה לא הנושא. בעל תשובה יכול להיות צדיק. אז אם הוא יכול להיות צדיק, נראה אחר כך מה זה, לאן זה מוביל אותו, לאן הוא מתרומם מתוך התשובה שלו. יכול להיות שבאמת הוא יתרומם למדרגות מאוד עצומות ומדעות גבוהות ומאוד עליונות. אין גבול למה שהתשובה יכולה.
לא, זה לא רלוונטי לנו.
מה?
לא רלוונטי לנו.
לנו, האם זה לא רלוונטי לנו?
אני אהיה צדיקים, אבל אני אומר,
גם אין היום נבואה. לא, אנחנו, ודאי שזה רלוונטי. כי קודם כל, אם זה לא היה רלוונטי, איך יכול להיות שאנחנו לומדים דברי הנביאים?
היום אבל אין נבואה.
לא, אבל אני שואל, איך יכול להיות שנלמד דברי הנביאים אם הנבואה לא רלוונטית לנו? אז למה אתה לומד עכשיו את הנביא ישעיה? קח ספר, קח תנ"ך, תשים כל התנ"כים בגניזה. לא, כי אתה, לא ייתכן שאדם ייגש לדברי הנבואה. לא, זה משהו אחר. אם לא נביאים, בני נביאים. אנחנו שייכים לנבואה. באופן אישי, אינדיבידואלי, אנחנו לא במדרגה הזאת, אתה צודק. כרגע אין נביא. כרגע אין נביא. שיעור ראשון בנבואה, קום בבוקר לתפילה. הוא צודק. זה שיעור ראשון בעניין הנבואה. קום בבוקר לתפילה. שיעור שני, תול ידיים. שיעור שלישי, תגיד ברכות השחר. שיעור רביעי, טוב, אתה צודק, זה נכון. לא אמרנו שיש נביאים, אבל אנחנו כן צריכים להגיד שאנחנו שייכים לנבואה. כי הגישה שלנו בכלל לדברי הנביאים, זה באה מזה שאנחנו מרגישים שיש לנו שייכות לנבואה. נכון שאנחנו באופן אישי, אף אחד מאיתנו לא יהיה חצוף לטעון שהוא נביא. זה נכון, כי אנחנו מכירים את המדרגה הפרטית והאישית שלנו. אבל אנחנו שייכים באופן כללי לעניין הנבואה. לכן זה שייך לדבר על זה.
הרב קודם אמר שחכם, גיבור ועשיר, נכון?
כן.
בפרקי אבות יש העניין הזה של איזה חכם, כל העניין זה דווקא שלושה נקודות האלה.
כן.
חכם, עשיר ו...
ככה מסביר הרמב״ם.
הוא מסביר את זה על זה?
הרמב״ם אומר, כן, הוא אומר שכל הדברים שמוזכרים על הנביא, זה, בכלל הרמב״ם אומר שפרקי אבות זה בשביל החכמים, הדיינים, הרבנים, זה הכנה לנבואה. הרמב״ם אומר שפרקי אבות זה הכנת האדם לנבואה. אם אתה מצליח לקיים פרקי אבות בשלמות, עברת טירונות לנבואה. כך יש אימון מתקדם. כך יש מסלול לסיירת. אבל טירונות לנבואה עברת אם קיימת פרקי אבות. מה? טוב, תתחיל. לא, הוא הסביר את הדעה הראשונה. מה פתאום? הוא הסביר את הדעה הראשונה, את דעתו של רבי יוחנן. מה הסברנו? שקודם כל צריך להביא דעה אחת עד הסוף?
לא, אצל הגויים, אצל נמות העולם, יש דבר כזה נבואה?
לא. אין.
לא. מה, איזה רמה הכי מקסימה שיכולה להגיע?
רוח הקודש.